חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, וזה לארגון הנקרא משמר הדמוקרטיה. זוהי עמותה הפועלת למען האינטרס הציבורי ולטיפוח וחיזוק ערכי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית. מזה אי אפשר לדעת אם זה הדמוקרטיה של הימין או השמאל, אבל לא חשוב. הם עתרו לבגץ בבקשה פשוטה, לחשוף את פרטי עסקת החטופים. בכל זאת זה קשור איכשהו לאזרחי המדינה. יש שרוצים את כולם, את כל החטופים, בכל מחיר עכשיו, ויש מודאגים שמה בכל מחיר ירצחו אותנו מחר כשישחררו אותם מהכלא. אז זכות הציבור לדעת, לא? היום משיבה המדינה לעתירה, תראו מופתעים, המדינה מתנגדת לפרסום, והנימוק, מדובר בנספח סודי שפרסומו עלול לפגוע במימוש המתווה לשחרור החטופים, וכתוצאה מכך בביטחון המדינה וביחס יחסי החוץ שלה. האמת, כמעט השתכנעתי, כי אני תמיד בעד ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה. רק מה? משהו הציק לי. החמאס הרי קיבל את ההסכם, וגם המצרים והקטרים והג'יהאד האסלאמי, וגם באיראן יש בטח עותקים. אז למה דווקא ליהודים בישראל אסור לדעת מטעמי ביטחון המדינה? מוזר. אולי לא רוצים שאיזה פלדשטיין ידע וידליף לקטרים, כי זה עלול לפגוע ביחסי החוץ שלנו, אבל הם כבר קיבלו את העותק שלהם, אולי אפילו כתבו אותו. אז מי? ארצות הברית. זה נשמע הגיוני. ביידן ובלינקן אומנם יודעים, אבל אולי לא רוצים שטראמפ ורוביו לא ידעו את פרטי הכניעה לחמאס, כי זה באמת עלול לפגוע ביחסי החוץ שלנו. מצד שני, הם בטח קיבלו עותק בחפיפה. אז מה נשאר? רק אנחנו. רק לישראלים אסור לדעת, כי אז הם ידעו למה הסכימה הממשלה. אולי אז הימין יפיל את הממשלה הזאת. זו הסכנה.
חמש בערב, השוטר הרע.
ערב טוב, אני איתן קבל, והערב אין לי ברירה אלא להיות השוטר הרע. איך לא יהיה? כשאופר חדד מערוץ 12 חושף שלשכת ראש הממשלה מקיימת קשרים עם קטר, מדינה שממנה את אל-קאידה וחמאס, מדינה שמצרים וירדן הזהירו מפניה, מחשש שתפעל נגדנו. והנה, לפי הפרסומים, האנשים מהקרובים ביותר לראש הממשלה מעניקים לה כעת רהביליטציה, ויש מי שאומר, אף הסתרה של, ולא ארחיב. בעבר, ידיעה כזו לא רק שהייתה פותחת את מהדורות החדשות, אלא מרעידה מדינה שלמה. מי שמנסה למסגר את זה כעניין של ימין ושמאל, מבצע הכשרת שרץ. מדובר בחציית קו אדום מסוכנת. יניר קוזין מגלי צהל צייץ, שעורך דין מיכה פטמן שייצג את רוזנפלד, אמר שפלדשטיין קיבל ממנו מסמך סודי על קטר, בזמן שעבד עם הקטרים. אחר כך, עורך דין קורב שמייצג את רוזנפלד טען שרוזנפלד העביר מידע ולא מסמך, ושלא ידע שפלדשטיין עובד עם קטר. מה זה אומר? מדובר בפרשה שהשבה, כך אני מניח, חוקר, וכדאי שיעשה זאת בדחיפות הנדרשת, ועד לסיום החקירה כל מי שמעורב ולו במעט צריך להיות מושעה עד סיום הבדיקה. אין כאן מקום לטיוחים. אם מה שפורסם נכון, זו בגידה לכל דבר. לא מדובר בארזים שנפלה בהם שלהבת, אלא בלשכה פח ששוברת שיאים של שערוריות, והפעם נראה שנחצו כל הקווים.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ואיתן קבל.
שוב ערב טוב, איתן.
ערב טוב, ערב מבורך.
הערה למה שאמרת, לא אנחנו יודעים את זה מזמן. כלומר, הרומן הסודי בין ישראל וקטר נמשך כבר הרבה שנים. כן, לא, אני מדבר על העברת הכסף, אבל שים לב איך נמנענו מחיסול אסמאעיל הנייה בקטר.
נכון.
למרות שדפנו לעשות את זה באיראן יותר קשה, כי יש יחסים מיוחדים עם קטר.
ועדיין אריה, גם אם אני מתחבר לדברים שאתה אומר, תזכור, לשכת ראש הממשלה זה קודש הקודשים, אמורה להיות, ואינני עכשיו עוסק לא בשאלות מי ראש הממשלה או לא ראש הממשלה, זה לא רלוונטי. וכשדברים כאלה, לפחות על פי הפרסומים, ושמעתי גם דרך אגב באולפנים שישבתי בהם, לפחות באחד שישבתי בו אתמול ב-12, דברים חמורים לאין שיעור, שדרך אגב זאת השיטה של קטר, היא מנסה להתחבב או ליצור קשר עם גורמים שקרובים בארצות הברית, זה היה עם איזה גנרל, פה זה אנשים שמקורבים לראש הממשלה, שמע, וואלה, לאן נגיע?
כנראה שמאז שהפניקים המציאו את הכסף,
כן, כן.
יש גישה להרבה מאוד מקומות שלא היה קודם, אז צריך להשאיר את הפניקים, לא את פנשטיין, לא את לשכת נתניהו, מי אשם בדברים כאלה?
הקטרים אשמים, בוודאי שהפניקים.
פניקים אשמים, הם המציאו את הכסף,
כבר מאז הם היו שונאי ישראל.
נכון, אגב הם קרובים שלנו.
נכון, נכון.
לא יודע איך יצא, אבל חניבל כנראה היה חצי יהודי או משהו כזה. על כל פנים, על כל פנים, זה באמת פרשה שצריכה להיחקר עד תום. אני וזה אדם שלא קיבל זיכוי של השב"כ, כלומר הוא לא קיבל שום אישור ביטחוני.
שום אישור, זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, אתה זוכר את הימים שניסינו להיכנס ל... טוב, חדשות, אין לנו ברירה.
חדשות, אחר כך נמשיך.
חמש בערב, עם אריאל דד ואיתן כבל.
ואנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו הערב הם אסף נבו ושר פלסנר, ואחראי על השידור סתיו קורנס. איתן, אתה שייך לאלה שאומרים את כולם עכשיו, נכון?
כן, לגמרי.
אז למה כשאתמול טראמפ, שלשום טראמפ ואתמול הקבינט אמרו את כולם עכשיו, צעקו להם אתם משחקים באש?
לא, לא, זה לא, בוא נגיד את זה ככה, אני מבין את השאלה שלך, לא, היא לכאורה, אתה יודע, אבל רוטמן על הקו צועקים בוא, לנו באוזנייה.
אנחנו נתחיל לעבוד.
אני מבטיח לענות לך.
שלום לחבר כנסת עורך דין שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה.
שלום
וברכה. מהציונות הדתית, תגיד, אתה חושב שצריך את כולם עכשיו, גם אם זה עלול לפוצץ את העסקה בשלב הזה?
אני חושב שהעסקה היא הדבר פחות או יותר הכי גרוע שאפשר לעשות, גם כאשר המטרה שלך היא רק להציל חטופים, בוודאי ובוודאי במטרה שלך היא גם להציל חטופים, וגם לוודא שלא יהיו חטופים נוספים, וגם לוודא ששאר מטרות המלחמה יושגו. ולכן, מה שנקרא, גם אם הייתי יכול, גם באופן חד צדדי הייתי מפסיק את
העסקה. חבר הכנסת רוטמן, מה אתה מציע כדי לתת מענה לחטופים, ולסיטואציה בה אנחנו נמצאים ב...
אני מציע את מה שבעצם הוביל לעסקת החטופים הראשונה, שגם היא הייתה לא להיט, גם אליה התנגעתי, אבל זה היה לפחות חלק משרי הצרי המשגה okay. שלי הצביעו בעדה. מה שהוביל את החמאס, בוא נשאל את עצמנו, מה הוביל את החמאס מסיטואציה שהוא היה מוכן לשחרר חטופים שלושה, עם ביחס של 3-1, וללא דרישות טריטוריאליות בכלל, וללא מופעי שמחה, והם שחררו את החטופים בבת אחת, כי הם הבינו שהם חייבים לשחרר אותם מהר. מה הוביל אותם לסיטואציה של אותם מחזות מבישים שאנחנו רואים?
אני אגיד לך מה הוביל אותם, ממשלת ישראל.
נכון,
הם ראו ש...
אני לא חולק עליך שנייה.
הקדמת אותי, כאילו בסוף אתה חבר בקואליציה, חבר בכיר.
לא, בסדר גמור, אבל אני עונה... אפשר להאשים את הממשלה, אפשר להאשים את הממשלה בהכל, ולחלק מהדברים גם אני אצטרף לאמירה שלדעתי פעלנו כמדינה לא נכון. התנגדתי בזמן אמת. ואגב, אני חושב שהעסקה הראשונה שעשינו הייתה הצעד הראשון הלא נכון שעשינו בניהול המערכה. אני חשבתי שמה שהלחץ שהופעל על החמאס אז, שהיה אפס סיוע הומניטרי, אפס מוחלט, והיה...
אבל שמחה, חבר הכנסת רוטמן, אנחנו כבר לא שם. יש למעלה מ-70 חטופים שנמצאים בימים האלה כבולים בשלשלאות, חלקם הקטן או הגדול.
איך נותנים,
חבר הכנסת רוטמן, אתה מבין?
באמצעות ההסכמה, אבל איתן, הם היו כבולים בשלשלאות.
אבל חבר הכנסת רוטמן, אתה צריך לקבל החלטה להיום, להשאיר אותם, לא, למות. למות זה למות, זה גזר דין מוות.
איתן,
זה מה שאתה
איתן,
קובע להם.
אני חושב להפך, אני חושב שאם החמאס יודע שכל יום שעובר וחטופים לא נמצאים מצבו הולך ומדרדר ולא הולך ומשתפר.
אבל איך מצבו ידרדר?
איך מצבו, אם נעשה איך? את מה שעשינו,
את מה?
העסקה הראשונה.
מה, 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 תקשיב, מה, אני גם גר פה,
שואל,
שנה וחצי, מה לא נעשה?
שנייה אחת. שנייה אחת.
איתן, לא עשינו את זה. עכשיו, אתה רוצה להאשים את הממשלה? יכול...
עזוב אותי עכשיו ממשלה, זה לא העניין. אני יודע להגיד על הממשלה מספיק. אני מנסה להבין את עמדתך, אתה.
איתן, אבל אני מנסה לענות לך. ואני אומר, למה לא עשינו את זה מאז העסקה של נובמבר? אפשר לתת סיבות, ואפשר לתת תירוצים, ואפשר לתת הסברים, הכל בסדר. הכל לא בסדר. אבל, עכשיו יש, ברוך השם, חלק גדול מהסיבות שמנעו מאיתנו מניעת כניסה של סיוע הומניטרי. קרי, ממשל ביידן. שמנעו מאיתנו...
אבל שמחה, אתה שוב הולך ברשותך, חבר הכנסת רוטמן.
לא, אני אומר את, היום.
לא, אתה לוקח אותי... היום. אל תגיד, אני לא רוצה להגיד את המשפט לפרוצדורה. זה לא מעניין. זה לא מעניין.
אוקיי,
אני שואל לא אותך, מעניין, שמחה, אתה צריך לקבל... יש לך אצבע.
לא,
ברשותך. יש לך אצבע. אתה צריך לקבל החלטה. האם להוביל לשחרורם, כן או לא.
אני עונה לך, אני חושב שהעסקה לא מובילה לשחרורם, אני חושב שהיא דוחה את שחרורם, אני חושב שדווקא הגישה שמציג הנשיא טראמפ, וברוך השם ממשלת ישראל, לפחות כך נראה, אימצה, שאומרת, חברים, זה לא שאתם תעשו לנו טובה ותחזירו חטופים, אלא אם אתם לא תחזירו את כל החטופים עד שבת בשעה 12.
ממש זה לא נאמר, אני מתנצל בפניך.
זה מה שנאמר על ידי
הנשיא. לא, לא, זה לא.
לא,
נאמר יוחזרו חטופים, בשום מקום לא תמצא את המילה כל.
אני אומר מה שטראמפ אמר. אני אומר את מה שטראמפ אמר. טראמפ כן אמר, אם עד שבת ב-12 לא תחזירו את כל החטופים, שערי הגיהנום נפתחים עליכם.
אוקיי.
אני חושב שהגישה הזאת, אם מדינת ישראל תאמץ אותה, תביא לשחרור של יותר חטופים מאשר המשך הגישה הנוכחית.
מה זה?
חבר כנסת רוטמן, גם אם אני מסכים איתך.
נכון, אריה, אני רוצה להגיד לך גם.
תן לי לענות לך, איתן.
רגע, ענית.
ענית, אתה כל הזמן עונה.
לא, ענית, זה בסדר.
האם היא תבטיח? האם היא תבטיח? שכל החטופים יחזרו בחיים?
הם לא יחזרו כולם, אני יודע שלא.
אנחנו יודעים.
כי זה מנוגד לאינטרס של חמאס. אבל יש לי שאלה אחרת אליך.
האם מבטיח שכולם יחזרו בחיים?
גם לא.
בעיניי בוודאי שלא.
עכשיו, יש לי שאלה אחרת אליך. מספרים שבמלחמת העולם השנייה, הבריטים פיצחו את הצופן הנאצי בעזרת האניגמה, המכונה שלהם, וידעו שהם אמורים, שהם מתכוונים להפציץ את קובנטרי. וצ'רצ'יל, זה כנראה לא נכון, אבל הדילמה היא דילמה. צ'רצ'יל נמנע מאזהרה ופינוי של קובנטרי כדי לא לחשוף את העובדה שהם יודעים לפצח את הצפנים הנאצים. כלומר, יש שעות בהיסטוריה שבהם האינטרס הלאומי גובר על האינטרס של 10, 100 או 10,000 איש. אולי נכון שהממשלה תבוא ותגיד, רבותיי, האינטרס הלאומי שלנו היום יותר גדול ויותר חשוב ויותר מסוכן לעם מאשר חייהם של 76 חטופים. אולי נכון להגיד את האמת.
אריה, אני חייב לומר לך, אם הייתי סבור שזו באמת הדילמה, הייתי כמובן לא מקנה בכל מי שצריך לקבל החלטה מהסוג הזה, אבל הייתי אומר לך, וואלה צודק, אם זו הדילמה, בוא נדון בתיאוריה ונחליט מה יותר שווה, ונעשה את הברירתה של סופי הנוראית הזאת, לא יודע אם זה נכון לפרסם אותה לציבור, או לא נכון לפרסם אותה לציבור, אבל זה מה שצריך לעשות. עכשיו, גם את קובנטרי לא פרסמו לציבור, ולכן האמירה הציבורית הזאת יכול להיות שהייתה מונעת את הדבר הזה.
אני לא נעים לי להגיד לשניכם, שאני אריה, אריה.
אם הייתי סבור שזו דילמה, אבל אני לא סבור שזו דילמה.
אבל ברשותך, אתם שניכם באמת, אתם עוסקים לי עכשיו בקובנטרי.
אני לא עוסק בקובנטרי.
לא, שנייה, אריה שאל פה ואלה נקודה מההיסטוריה. העניין הוא כזה, זה לא קובנטרי. אנחנו כאן יודעים שיש את המספרה
של הדילמה היא דילמה. אותה
הדילמה הייתה לא עכשיו, הדילמה הייתה צריכה להיות בתחילת הדרך, אז
לא
לקבל את
ההחלטה. היום, היום, יש
דילמה. היום כבר אתה לא שם, אתה יודע שאתה...
מה עשית? כשאני דיברתי איתך על תחילת הדרך, ובוא ננסה לנתח מה גרם לך...
לא התווכחתי איתך, אני לא מתווכח על תחילת הדרך.
עכשיו אתה כן רוצה לחזור לעבר, בוא נחזור לעבר.
אני לא רוצה לחזור לעבר, תן לי ברשותך, משפט, תקשיב. אני לא רוצה להתעסק עם העבר, הוא לא, נכון לרגע הזה, אני לא עוסק בו. אני רוצה תשובות, אני יודע שיש את החטופים נמצאים שם, וכל יום, כל דקה שעוברת, ומגיעים לנו הפרסומים, וראינו מה קרה בשבת.
אבל הוא אמר.
אנחנו גוזרים עליהם בזר דין מוות.
אבל איתן, אין ויכוח על זה. השאלה היא לא בעבר, השאלה היא בהווה ובעתיד. והשאלה בהווה ובעתיד היא, בינתן העובדה שיש לנו 76 חטופים, מה הצעד, זו שאלה בעיניי אחת ואין בלתה.
אוקיי.
מה הצעד שמדינת ישראל צריכה לעשות כדי שנצליח להחזיר מקסימום חטופים חיים ומקסימום חטופים של...
זו עמדתך בסוגיה ברורה, חבר
כנסת. אומר לי...
הבהרת. הבהרת את עמדתך.
שמחה, אתה הבהרת. המשמעות של, של מה שאתה אומר היא 76 איש חטופים שכנראה לא
יחזרו. לא בכל.
אתה אומר.
אוקיי, אני אומר, נכון?
אבל צריך, חברים, אנחנו חייבים לסיים, נגמר לנו הזמן.
אריה קובע.
אני לא אתן לסלף. אני אומר שהמשך העסקה לפי המתווה שהוא טוב לחמאס והוא אינטרס של חמאס, ולכן חמאס מקדם אותו בכל הכוח, פירושו יותר חטופים לא חיים.
כן, הבהרת את עמדתך.
הבנו. אני אומר לך את המשמעות של זה.
יותר חטופים משתחררים.
תודה רבה.
תודה.
מצוין.
תודה רבה.
תודה.
פרסומת אחת ואנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב לאהוד יערי, הפרשן לענייני ערבים של חדשות 12. שלום לך.
שלום אהוד.
ערב טוב.
נפרק את החבילה, מצרים וירדן. למה ירדן כל כך מפחדת מכמה מאות אלפי עזתים בשטחה?
זה להזמין צרות. המלך לעולם לא יעשה דבר כזה. ירדן מדינה מרוששת שכבר נענקת תחת יותר ממיליון פליטים סורים שלא רובם חזרו הביתה אחרי הפלתו של אסד. זה רעיון עיוויים להעביר אותם לירדן.
יש להם 70% פלסטינים כבר היום? אז יהיו 80%, מה ההבדל?
רגע, לא לא לא, זה לא ככה. אתה צריך לזכור שרוב האוכלוסייה הפלסטינית בירדן זה אנשים, משפחות שחיות שם 3-4 דורות ויותר. ויש הבדל עצום בין הפלסטינים האלה לבין, נקרא להם במרכאות, הפלסטינים החדשים שהגיעו לירדן. לכן היציבות בירדן, כי הפלסטינים שמשפחותיהם חיות שם הרבה שנים, הם מרגישים ירדנים, הם מרגישים עבר ירדני. וזה סיפור אחר מאשר להביא לשם זרים עזתים.
כלומר, הוא חושש שהוא יאבד את כיסאו, יאבד את כיסאו ויודח אם הוא יכניס אותם.
אני רוצה להזכיר רק משהו כדי להכניס דברים לפרופורציה. כשנפתחה תנועה אחרי הסכמי אוסלו בין עזה לבין הגדה המערבית, ובאו המוני עזתי לראות את נפלאותיה של רמאללה, מה קרה בבוקר של מחרת? המושל אבו פירס לפתאווי הביא אוטובוסים ושלח אותם חזרה לעזה. זה בערך היחס של הגדה לעזה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ירדן, זה עוד יותר.
אז אתה אומר הם לא עם, אבל... הם לא עם, יש פלסטינים ירדנים ויש ברמאללה ויש בעזה, זה לא עם אחד.
אבל אהוד, אני רוצה להתקדם ולשאול אותך שאלה ברשותך, מה הסיכוי בכלל שעבדאללה המלך יענה לבקשתו של טראמפ, שנראה כאילו זה רק עניין של עוד קצת זמן והכל יהיה בסדר והם יקבלו את המאות האלפים?
למזלי אני עוסק בערבים ולא מנתח את אישיותו של טראמפ. אני אינני רואה כרגע שום רעיון, שום תוכנית אמיתית ליום שאחרי. למור, אני שומע המון דיבורים כבר הרבה חודשים על ההכרח לאבד תוכנית ליום שאחרי, ואני לא רואה דבר כזה, ואני לא רואה שהוא יהיה. ועכשיו המצרים אומרים שהם יציגו תוכנית מקיפה. נו נראה.
איך לסדר את עזה בלי להוציא אותה מהמקום. עכשיו, למה המצרים כל כך מתנגדים? אני מבין שעבדאללה הוא חלש והוא מתנדנד ועוד 100,000 או 500,000 יפילו אותו. למה הסיסי מפחד?
מצרים היא מדינה מרוששת אף היא, עם 110 מיליון תושבים, כך כמה נשימות זה יהיה 150 מיליון, שהיא איננה מסוגלת לחלקל אותם. היא דיכאה את ההתקוממות, מרד, של דאש בסיני רק בעזרת חיל האוויר הישראלי, ומישהו רוצה להביא להם עוד מאות אלפי פלסטינים. אריה, יש דבר שאתה צריך לדעת. אף מדינה ערבית, אני חוזר, אף מדינה ערבית לא מביאה אליה מספרים עדים,
אלא אם הם מרוששים וטראמפ מחזיק אותם במקום רגיש?
הם אף מדינה, אז מה? הם לא יביאו. ולכן הוא מוכן לוותר על ביקור בוושינגטון. ואם ארצות הברית ואם הממשל של טראמפ יפעיל צעדי עונשין כלפי מצרים, אני לא מאמין, זה יהיה רע ומר לישראל.
אז לאן אהוד אתה רואה את הסיטואציה הזו מתקדמת?
אני רציתי רק לומר דבר אחד כדי להכניס את הכל לפרופורציה. אף מדינה ערבית לא לוקחת פלסטינים במספרים. גירשו את רובם ממדינות המפרץ ולא מחזירים אותם. בסוריה הרסו להם את מחנות הפליטים. הוציאו חלק גדול, כמעט מחצית מהם, מלוב. בלבנון עכשיו הממשל החדש מנסה לחנוק אותם בתוך מחנות הפליטים. מי לוקח פלסטינים בכלל בעולם הערבי? אין דבר כזה.
אז אתה... הבנתי, כלומר, אנחנו נפתור את הבעיה שלהם.
נו, מה חשבת?
כי אנחנו טובים, ואנחנו מסתדרים איתם. לא, השתכנתי.
כן, ברור.
אתה בעצם אומר שהבעיה לא פתירה, כי גם אנחנו לא רוצים אותם.
אני כתבתי כבר, ואמרתי, בטלוויזיה, האגדות של היום שאחרי. אבל אני רוצה להוסיף פה נקודה שהיא בעיניי מאוד חשובה. לטפל בעזה בסופו של דבר, אתה צריך את סעודיה, לא רק את האמירויות. עכשיו, מה שעשה ראש הממשלה, ברעיון שלו בוושינגטון, שכאילו בהתבטחות, על טעות של מראיין, אמר, נאסף פלסטינים בסעודיה, זה עולה לנו מחיר יקר. אני מדבר ערבית מגיל 12, היום לקרוא את העיתונות הסעודית זה לא יאומן. כללות, גידופים, חרפות על ראש הממשלה הזה, שמבטיח לכולם שהוא מביא שלום עם סעודיה. אני אומר...
כי הוא העז להציע שהם ידאגו להם כמו שהם טוענים שהם דואגים להם, על חשבוננו.
הוא העליב את הסעודים בצורה חסרת תקדים, בזכיחותו ועירותו לא התנצל, ואני אומר לכם, אחרי שהתזמורת של העיתונות, תחנות הטלוויזיה של סעודיה, מדברות עליו כאיש רכוב והזוי, וכו' וכו' וכו', לא אחזור על הגידופים, הוא יכול רק להרהר על קורסתו, שמוחמד בן סלמן ילחץ את ידו.
אז בסוף אתה רואה, אריה...
וזה המחיר שאנחנו משלמים.
כן, אתה מבין, אריה ואהוד, בסוף מסתבר שכנראה טראמפ הוא לא באמת משיח בן דוד על הטסלה הלבנה. כנראה נצטרך לחפש לנו משיח אחר שיעזור לנו בעניין.
בוא.
אפילו טראמפ לא יודע...
על משיח מכריזים רק אחרי שהוא בונה את בית המקדש. לא קודם, לא דקה קודם. תודה רבה, אהוד ירי. תודה רבה.
ערב טוב.
ערב טוב.
ואנחנו מברכים בערב טוב ובשלום גם את חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, סגן ראש המוסד. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
במה נתחיל? במה שאמר יאיר לפיד הבוקר, שסמוטריץ' לא רוצה להחזיר את החטופים, הוא רוצה להחזיר את ההותר לפרסום. מה היו אומרים עליי אם חליל הייתי אומר שלפיד לא רוצה את החטופים, הוא רוצה לחזק את החמאס בעזה? למה צריך לבוא ולמה צריך כלל? אני לא מבין.
תראה, סמוטריץ' מדבר בעד עצמו, הוא לא צריך שמישהו יפרש אותו. סמוטריץ' אומר, אנחנו, העסקה הזאת היא גרועה, יש דברים יותר חשובים מהחטופים, ואנחנו צריכים לחזור למלחמה בכל הכוח.
גם צ'רצ'יל חשב ככה, אבל לא חשבו שהוא רוצה שימותו חיילים, הוא הבין שאין ברירה אלא להילחם.
אני לא זוכר שחטפו אזרחים בריטים מלונדון בחיית העולם השנייה, וצ'רצ'יל כבודו כמובן במקומו מונח, ונלחם מלחמה חשובה וגם ניצח בה, ואנחנו כולנו מודים לו על זה, ומלחמות צריך באמת לנצח. אבל הוא נצח את גרמניה ומיד שיקם אותה ומיד הזרימו שם הכספים בכמויות מטורפות, הוא ורוזוולט וכל החבורה. לכן אני לא, אין מה להשוות את זה לזה. אנחנו בשביל אוקטובר...
לא, אני משווה לטענה שמי שאומר שהוא חושב שעכשיו צריך להילחם, בהכרח רוצה שחלילה יהרגו חיילינו. את זה אני לא מוכן לקבל.
קודם כל, המלחמה הזאת הייתה מלחמה צודקת ואין כמוה. הייתה צריכה להיגמר כבר מזמן, בעסקת חטופים שמחזירים אותם, ולכונן שלטון אחר ברצועת עזה. אגב, זה היה התוכנית האמריקאית, אני נפגשתי עם הצוות האמריקאי של ביידן, שבאמת ידיד ישראל גדול, ואילולי הוא יכול להיות שמצבנו היה היום יותר גרוע, צריך לזכור את זה כשמדברים על טראמפ גם, אבל ביידן שלח לכאן צוות, והצוות עשה את אותה תוכנית שמדברים עליה עכשיו, פחות או יותר, נורמליזציה עם סעודיה, הכנסת רשות פלסטינית לעזה בפרסט, יחד עם כוחות אמירתיים וירדן ומצרים, וביחד איתנו שאנחנו מכסחים את הטרור, להתחיל לכונן שם שלטון אחר.
אתה חושב שהרשות הפלסטינית יכולה לשלוט היום בעזה?
אני חושב שהרשות הפלסטינית היא מאוד מאוד חלשה. אני חושב שבקונסטלציה נכונה עם כוחות אחרים,
אבל רם, בעניין הזה
מי ילחם שם? לא, אני, אחד לא יארג
אף מקום לנו. בעולם רם, ואני אומר את זה לאריה וזה, הלוואי, ואני בהתחלה אמרתי לעצמי, הרשות הפלסטינית צריכה להיכנס לשם, אבל הרשות היא כל כך חלשה, והגרוע מכל עלול לקרות שהחמאס ישתלט בסוף על הרשות הפלסטינית בדרך המלך, זאת אומרת נקבל אותו באופן הכי לגיטימי אחר כך.
אתה צודק, הרשות הפלסטינית היא גם חלשה, היא גם אגב מושחתת ותומכת טרור, למרות שמאוד שמחתי לשמוע שהם מספיקים עם התשלומים למרצחים.
ולא בגללנו.
לא בגללנו, אבל הגיע הזמן.
נכון, זה נכון.
הם מפסיקים כמו שאני הפסקתי, הם יעבירו להם את זה בדרכים אחרות, דרך איזה עמותה שמטפלת במשפחות, ולא...
אבל עזוב, בוא ניגע בעניין הזה של היום שאחרי.
אני חושב שזה הפתרון לרצועת עזה. אגב, אני גם לפני שנה וארבעה חודשים, וגם התראיינתי על זה בתוכנית שלכם, אמרתי שצריך לעזור לעזתים גם לצאת ולנשום אוויר פסגות במקום אחר, אם הם
רוצים. אנחנו זוכרים כמה כעסו עליך.
כעסו עליי, ואני אמרתי והסברתי אצלכם, ואני חוזר ומסביר את זה גם עכשיו. אם מדינות העולם באמת היו רוצות לעזור, לפתור את
הפתרון. הם היו עוזרות, כן.
אז הם היו עוזרות, הם היו נותנות ויזות, ופלסטיני שהיה רוצה, היה לוקח את הוויזה והיה מתפנה, וזה מה שהיה צריך לעשות, זה היה מרוקן, לא מרוקן, היה מדלל קצת את האוכלוסייה, היה נותן עתיד טוב למי שרוצה לעזור, ומי שרוצה להישאר, היה יותר קל לשקם שם ולעשות. זה מה שצריך לעשות, והאמירות האלה, שאיך נלך לשלב ב', אם יש כאן אנשים שמודיעים מראש, שלא יהיה שלב ב'. אנשים זה שרים בממשלה, שר האוצר שהוא גם שר במשרד הביטחון מודיע, לא יש שלב ב' ואנחנו חוזרים ללחימה. לחימה לצערי הרב, זה המותר לפרסום.
אחד, אני, לא נעים לי להגיד, אריה, בעניין הזה, אם חוזרים ללחימה, אין יותר מדי משמעות לדיבורים. בסוף, זה כמו שאמרתי גם לחבר הכנסת רוטמן, בסוף צריך לקבל כאן החלטה, ואם הממשלה רוצה לקבל החלטה, תישיר מבט אל הציבור, ותגיד לה את האמת בעניין
כן,
הזה.
כן, אני לא
כמובן
מתנגד
אני
לזה.
אתנגד. אני כמובן לא... אתנגד, אבל יש עמדות אחרות, אבל שידברו אמת אל הציבור.
חבר הכנסת בן ברק, אתה הכרת ערבים, בכל מיני הזדמנויות אמרו לי, איך חמאס יהיה יותר נוח לשכנוע? כשמישהו כמו ביידן מדבר איתו ומזרים לו ולוחץ את ישראל להמשיך להזרים לו אספקה שוטפת, או כשמישהו כמו טראמפ מדבר איתו?
כן, אין ספק שטראמפ מהלך על אמימים, וגם אין ספק שלאמירות שלו אין כל כך כיסוי. עם זה יפתחו שערי הגנו, מה יעשו? יביאו ב-52 ויברקו פתצות על עזה? כאילו, מה יכול להיות יותר ממה שאנחנו עשינו בעבר?
נכון, זה כל הזמן אומרים, חכים, ייפתחו שערי הגיהינום, שנה וחצי. אם לא עשו את מה שהיה צריך לעשות עד עכשיו, אז זאת חבורה של פושעים.
למשל, ייתנו לנו להפסיק את ההספקה מחר בבוקר, אין כלום. למשל, עד היום לא נתנו לנו.
אריה, אני חושב שכשאתה תראה ילדים ברחובות עם בטן נפוחה, מתים מרעב וזבובים, נשים אליהם, גם אתה תגיד תכניסו למספקה. אי אפשר כל הדיבורים האלה, הגיבורים הגדולים, אנחנו לא כמוהם, אנחנו לא רוצחים, ואנחנו לא מרעיבים. מה לעשות? יש לנו ערכים, אנחנו יהודים, אנחנו בנויים אחרת, וטוב שכך, ואם בגלל המלחמה הזאת, אנחנו נמצא את עצמנו עם ערכים כמו של החמאסניקים, אז אתה יודע מה, הם ניצחו אותנו בענק. ואני לא רוצה להרעיב ילדים, למרות שההורים שלהם רוצחים מתועבים.
תודה.
חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
תודה רם, תודה.
תודה רבה.
שר פלסטר יעדכן אותנו מה קורה בכבישים, אחר כך נשמע פרסומות, אחר כך אנחנו... חזרנו, שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
ערב טוב.
אנחנו ידענו שכתבמים ורחפנים באים מחיזבאללה אלינו, מרצועת עזה אלינו. מה קרה? תנועה דו-סטרית? היום אנחנו שולחים כתבמים מישראל עם נשק לחמאס?
כן, יש גורמים גם עבריינים וגם כנראה כאלה שנוטים להיות לאומנים כדי להעביר אמצעים לחמאס באמצעות הרחפנים. אנחנו בכלל רואים את הסיפור הזה של הרחפנים שתנועות שיש גם ממצרים לכיוון ישראל בגבול וגם מירדן לכיוון ישראל. וככל הנראה אם זה גורמים פחאים, אז הם פשוט מקבלים את האמצעים מגבול אחד משתי הגבולות האלה, המזרחי או הדרומי, ומעבירים את הרחפן, את האמצעים האלה באמצעות רחפן שלישי משטח ישראל לתוך מצרים, לתוך עזה. במקרה הזה הבוקר זיהו באזור קרב שלום תנועה של רחפן לכיוון רפיח, צהל הקו אחריו, הזיק מטוסי קרב, וברגע שהרחפן...
אבל השאלה אבי, האם זה אירוע נקודתי, או שכבר 10 רחפנים או 20 רחפנים נכנסו, ותפסו את האחד הזה?
אז קודם כל, אני לא יודע אם זה 20 או 30 או 100, אבל זה לא נקודתי. יש, אנחנו כבר יודעים שיש פלטפורמה שמשתמשים בה, גם גורמי, ואמרתי, גם גורמי פשיעה וגם גורמים לאומנים, כלומר ארגוני טרור שמפתחים את השיטה הזאת להבריח את האמצעים לטובת החמאס או לטובת גורמים כאלה ואחרים בתוך עזה, בין אם זה סמים ובין אם זה אמצעי לחימה או ציוד אחר שהם זקוקים לו באמצעות אותם רחפנים.
טוב, אני מקווה שיתפסו גם את אלה שמוצאים את הנשק מכאן והם יצאים אותו לעזה.
אבי, טוב, אפשר ככה עניין, מעניין לעניין באותו עניין. בעקבות כל הדיבורים לגבי שישי שבת, לגבי השבת, האם יש הערכות ומרגישים את התנועה לכיוון עזה, או שזה אמירות?
תראה, זה יותר אמירות מאשר, לישראל גם יש את האינטרס לשמור על השקט, היא לא רוצה עכשיו להיכנס לסבב של לחימה, והיא מעדיפה לשחרר את החטופים, אפשר לעשות את זה באמצעות, באמצעים דיפלומטיים, הם מעדיפים את האמצעים הדיפלומטיים, וזה מה שעושים כרגע. מצד שני, צה"ל נערך לכמה אופציות. האופציה המרכזית, זה אופציית ההגנה, כי מבינים שאם המצב הזה של המסע מתן נדרדר, וחמאס יוצא לבצע פרובוקציה בגדר או בציר החיץ, בפרימטר, כנגד כוחות צה"ל או כנגד היישובים, צריכים להיערך לך, זה צריכים להיערך בכוחות גדולים, ולכן קידמו שתי צקחים, קידמו עוד כמה כוחות נוספים, יש עוד צריכות לחיילים בסדיר, יש הערכות. במקביל, בגלל שיש פה מספר סדק גדול יחסית של כוחות, צה"ל גם נערך לאפשרות שהוא יצטרך לתמרן, אם זה בחאן יונס או במקומות אחרים ברצועה, כדי ליצור איזשהו לחץ צבאי על ה...
אבל אבי, כשכולם אומרים, מדברים, עכשיו יש את העניין הזה, לילה תל גדר, זה הלילה שהשמיים ייפתחו, אתה יודע, מה יכול צהל לעשות כשמדברים על שערי הגיינום, אתה יודע, שיפתחו? מה המשמעות הצבאית יכולה להיות?
יכולה להיות, קודם כל זה לא רק משמעות צבאית, יכול להתחיל קודם כל מהפסקת הסיוע,
אוקיי.
או הקטנה של הסיוע, שזה משמעותי ביותר. אנחנו מעבירים סדר גודל של מאות מסעות כל יום, סדר גודל של 4,200 מסעות בשבוע לתוך עזה. יש פה את האפשרות של הפצצות מהאוויר, ירי מהים, וכמובן חזרה לציר נצרים או לצפון הרצועה.
כן,
או
יש אופציות צבאיות, אני לא יודע כמה גיהנום זה יהיה, אבל יש. אבל הזכרת את השיירות, והיום שמענו בקול היהודי ששני ארגוני טרור שפועלים דרך ירדן, הם אלה שמשגרים את המסעיות שחוצות את גשרי הירדן, נוסעות דרך מדינת ישראל ומגיעות לעזה.
בחסות.
ארגוני טרור, והמטפש יודע, וכולם יודעים.
בואו נכניס את זה, בואו נעצור רגע שנייה ונכניס את הדברים לפרופורציות. במקרה גם דיברתי אתמול עם חלק מהחבר'ה הישראלים, כאילו הכוחות שמובילים את השיירות. אז קודם כל, כל שיירה שנכנסת מירדן לישראל, נבדקת לא בדוק של האמריקאים, ולא בדוק של הירדנים, אלא בדוק ישראלי. כל מסעית כזאת נבדקת על ידי הישראלים. כל מסעית כזאת זוכה לליווי, כל שיירה כזאת לליווי של צהל, וליווי של...
כן, כדי שיהודים לא יפריעו להם.
לא, רק זה ממש לא, כדי שהם לא יסתובבו ברחבי ישראל עם מסעיות ירדניות, וינסו לבצע פעולות כאלה ואחרות.
אבל 600 מסעיות, אתה יודע שאפשר להבריח נשק ב-600 מסעיות? אתה לא מפרק אותם לגורמים. אני ראיתי איך עושים בידוק באלנבי.
אבל זה לא 600 מסעיות. בכל מנה של מסעיות, סדר גודל של כ-100 מסעיות לכל היותר, וכל מנה כזאת נבדקת, כל מסעיות כזאת נבדקת בצורה יסודית. למשל, אני יכול להגיד לך שאת האוהלים, ישראל מתעקשת שהיתדות של האוהלים יהיו מעץ ולא ממתכת, כדי שלא יעשו בהם שימוש אחר לצרכים אחרים שהם צרכי טרור. אז יש הרבה מאוד דברים שמבצעים. גם יודעים בדיוק מה הרשימה שמכנסים בכל מסעית ומסעית, לכל דבר כזה שתנועת משלוח, ויודעים מה היא מכילה, והדברים... איך?
לא, לא, אני אומר לך כל...
וישראל הרשמית, המטפש, או מי שמעביר את זה, היה צריך את הקול היהודי שיסתכל ברשתות ערביות כדי לדעת ששני ארגוני טרור משגרים את המסעיות האלה?
קודם כל, זה לא רק שני ארגוני טרור. יש גם, בין היתר, הקטרים וגם הסעודים, ויש עוד גופים שתורמים את הכסף, את המוצרים, את היכולות העבדים לארגוני טרור. יש להם כל כך הרבה כסף להעביר את ה... היקפים של הספקה הזאת של 4,200 מסעיות, תשמע, אני מספק לעבור,
צריך לסיים, אנחנו עוד לא עוסקים בשאלה מה קורה בצפון, זה, ותדונו בזה מחר.
כרגע צה"ל נערך לנסיגה ליום שלישי הבא.
אוקיי.
מגבול לבנון.
ומבקש עוד 10 ימים.
כן.
תודה רבה, תודה רבה. אבי אשכנזי, אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחר כך יש לנו עוד עניין. חזרנו ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לג'ימי מילר, בן דודה של שירי ביבס, שנחטפה בשבעה באוקטובר לעזה, עם ילדיה. שלום לך.
היי, שלום גם לכם, ערב טוב.
ערב טוב.
ירדן חזר, מה הוא אומר, מה הוא חושב על שירי והילדים?
ירדן מקווה לטוב. ירדן רוצה להאמין שזה לא אמיתי מה שסיפרו לו, ומה שהחזיק אותו. לאורך כל הזמן הזה, שהוא חשב שזה, וחושב שזה איזושהי ספקולציה של החמאס, והוא ממשיך לקוות ככה עד עכשיו, והוא ממשיך לחזק אותנו, במה שאנחנו חשבנו כאילו כל הזמן, שלא צריך להאמין למשהו שלא באמת רואים אותו בעיניים, והוא חידד את זה, והוא אמר את זה, שהוא ממשיך להאמין, כל עוד אין הוכחה כזאת או אחרת.
מה שלמה, איך הוא עובר את הימים האלה?
תראה, אז כולנו יודעים שהימים הראשונים הם איכשהו, אתה יודע, אתה מרגיש אחרת ממה שמרגישים בהמשך. אבל אני רוצה להאמין שהוא ימשיך להרגיש טוב, שהוא ימשיך להרגיש חזק, שימשיך לתרום מתוך הידע שלו, מתוך מה שהוא צבר שם. ואני רוצה להאמין שהוא יישאר ככה. ואני גם מאוד מקווה שבסופו של דבר תהיה לו הפתעה טובה, וההפתעה הטובה הזאת תהיה כששירי והילדים יחזרו.
בעזרת השם.
נכון, איתן.
עכשיו, שיקום כזה, זה, אוקיי, אוכלים. מסתובבים חופשי. יכולים לצאת לאן שרוצים. זה מתחיל מהדברים הפיזיים הפשוטים לגמרי. אבל מתחילים כבר לחשוב על... איזושהי חזרה לחיים, לעבודה, לסדר יום רגיל, או שזה עדיין באיזה מין תהליך של מעבר מכלא לחופש?
לא במקרה הזה, לפי דעתי, במקרה הזה, במיוחד של ירדן ושל חטופים, בוא נשים לב שיש חלוקה בין החטופים, יש חטופים שמביאים אותם לבית החולים איכילוב, יש חטופים שמביאים אותם לשיבה, חטופים לפי מה ששמתי לב שמביאים אותם לשיבה, זה חטופים שצריכים גם שיקום קצת יותר נפשי וכאלה דברים, וחטופים שמביאים אותם לאיכילוב, וחטופים שמן הסתם יש ידיעה לגבי בני המשפחה שלהם שהם חיים או שהם באמת חיים, וזה מסוכרן קצת אחרת בין שני המקומות האלה והאלה, ככה אני שמתי לב לפחות. אז לחזור כבר לשגרה מסוימת וכאלה דברים, לא, אז נראה לי שזה ייקח קצת זמן לחזור לאיזושהי שגרה, בגלל חוסר הידיעה שאנחנו באמת כרגע לא יודעים מה קורה עם שירי והילדים. אבל אני יכול להגיד לכם שירדן אפילו מצליח לחזק אותנו, שהוא כל כך חזק וכל כך פשוט מדהים, מדהים היה לראות. כולנו חשבנו שאנחנו נראה שבר כלי, ואנחנו מצאנו בן אדם שהוא חזר, שהוא פשוט רוצה להמשיך להילחם ולתת את כל מה שהוא יכול ולתת את כל מה שהוא יודע, כדי שמה שנקרא להביא לפה כמה שיותר חטופים ובחיים, וגם כמובן שאת אלה שהם לא בחיים. ואני חושב שאם הוא רוצה לעשות את זה, בן אדם שהיה כמעט שנה וארבעה חודשים בתוך מנהרות, אני לא חושב שיש איזה שהוא שר בממשלה או מישהו מכל מנגנון כזה או אחר שיכול להגיד לא, זה לא הדבר הנכון לעשות אותו. אני חושב שזה הדבר הנכון שצריך לעשות, צריך לדאוג להחזיר לכאן את כולם וכמה שיותר מהר, ואם אפשר בפעימה אחת, ולא לגרור רגליים ולא להתנגד, בטח לא על חשבון האנשים הכל כך אנשים שנמצאים שם במנהרות כבר כל כך הרבה זמן. ראינו בהתחלה חזרו לכאן אנשים על הרגליים מחויכים, ולאט לאט זה הלך והידרדר. ואני אומר לך שזה הלך והידרדר, מכיוון שאני ראיתי את החטופים האחרונים שחזרו, ובוא נאמר שזה נראה פי כמה וכמה יותר גרוע במציאות מאשר שזה היה נראה בטלוויזיה.
אתם מדברים איתו? יצא לכם לדבר על הסיטואציה הפוליטית של אלה שמתנגדים?
מאוד קשה לו עם זה. מאוד קשה לו עם זה, מאוד קשה לו זה, במיוחד שאני יכול להגיד לך שירדן הייתה לו תחושה שמה שהולך להיות בשביעי לאוקטובר הולך לקרות, הוא פשוט הרגיש את זה, הוא שמע את זה, הוא שמע שאנשים מדברים על זה, הוא ראה את זה בקבוצות של הטלגרם, שהערבים נמצאים שם והם דיברו על זה שמשהו הולך לקרות, וזה כל כך קשה לו לדעת שמשהו הולך לקרות ולא עשו עם זה שום דבר, ובסופו של דבר הדברים האלה באמת קרו. הוא פשוט, הוא היה מוכן לזה שזה הולך לקרות, הוא שאל את עצמי, איך זה יכול להיות שאני ידעתי לתדלק את הרכב שלי ערב לפני, להגיד לשירי, שירי, בוא נתדלק את הרכב, כי יש לי הרגשה לא טובה לגבי מחר, ואף אחד אחר לא חשב על זה. איך זה יכול להיות? איך ייתכן דבר כזה?
מדהים, כן. זה כנראה לא נצליח.
בסך הכל אזרח.
לא נצליח להבין לעולם את העיוורון הזה.
ומתוך הידע הבסיסי שלו, של, אתה יודע, טלגרם ועניינים ודברים וכל מיני דברים, הצליח להרגיש שמשהו לא טוב הולך לקרות, והנה הדבר ישר. הלא טוב הזה קרה.
ג'ימי מילר, נקווה במהרה לשובם של טוב. כולם, באמת, נגמר באמת. לנו הזמן, תודה רבה לך, תודה רבה.
איתן, אנחנו צריכים אנשים כמוך בפוליטיקה.
תודה. ערכו והפיקו אותנו תודה. היום, אסף נבו וסער פלסנר, אחרי אל השידור, סתיו קורנס, עורכי הדיגיטל גיא רביב, אלון גבאי ועומר אוקון, אחרינו ספורט עם קופמן, מליניאק ואלי סער, תודה רבה.
תודה לך אריה.